בסדר, אנחנו היום ענייני קריאת מגילה. אני כבר מקדים ואומר, ברור שלא נתן כל פרטי הלכות מגילה. בחרתי בסוגיות שהם, בוא נאמר, הדברים הקלאסיים של הרי דבר וזנה מגילה וכולי, דברים מוכרים יחסית. אני אקח כמה סוגיות שפחות מוכרות, ופחות, קיצור, דברים יותר מורכבים, שבאמת לימוד בשיעור יותר מסיים מאשר שאר נקודות, אפשר להשלים בלימוד כליל. אז ככה כמה סוגיות. דבר ראשון כפתיחה רק, הנושא הראשון זה בעצם זמן של הקריאה. בסדר? מתי קוראים את המגילה? ידוע כבר משנה אומרת בתחילת מגילה שיש חלוקה בגדול בפועל כיום משתי מקומות. יש מוקפות חומה, שזה בטבע, ושאר המקומות קוראים מיהודה עליהם. זה החלוקה. יש אבל גם בעבר, היה יותר מורכב, אבל ככה זה כיום. והשאלה, למה בכלל לעשות את החלוקה הזאת? אתה יודע, הרבה אחרי זה נראה בכלל שואל, זה לאחור, זה איסור דאורייתא בכלל, לא תעשו אגודות אגודות, כאילו, מה הקטע הזה? אז ההסבר הכי ידוע, נשאל כל ילד ממוצע בכיתה ח', אני חושב שהוא ידע, את ההסבר שמופיע ברן, זה גם ההסבר שמופיע בבית יוסף, הסבר המקובל, שבאמת כל האירוע ההיסטורי שהתרחש אז, היה בשלבים. ובאמת, כל הערים ניצלו ביהודה עליהן, ועיר שושן ניצולה בתדבר. ואז החליטו שקבעו את הנס לדורות, שכמו שושן שהייתה עיר מוקפת חומה, אז גם ככה התקנו לכל המקומות המוקפות חומה שזה בתדבר, ושאר המקומות, כמו ששאר הערים באזור שם היה ביהודה, זה גם שאר המקומות, זה גם ביהודה. זה ההסבר המקובל הקלאסי שכולם מכירים. עכשיו, משהו קצת קשה לזה, והרם בעצמו, אז למה בגמרא הרי חדש דיון, האם זה לומדים מוקפים בזמן חשבי ראש, או מוקפים בזמן יהושע. עכשיו, לאור ההסבר היסטורי של הרן, לחזור ליהושע הוא מאוד מוזר. כלומר, לכאורה, הנקודה לקחת את שושן, ומשם נתיק למה שהיה בזמנו. אז הרן בית מעלה, הסבר שהוא קצת דחוק, שאומר שבאמת זה, איך אומר בלשונו? הוא באמת הוא מקשה את זה, וזה אומר זה לחוק כבוד לארץ ישראל. למה לחוק כבוד לארץ ישראל? כי בזמן חשבי ראש, ארץ ישראל הייתה בגדול חרבה, בגדול כך הוא טוען, ולכן אם היינו מעתיקים את הזמן של חשבי ראש, בפועל זה אומר שבכל ארץ ישראל היו קוראים רק ביהודה עליהם. ועיר מוקף חומה זה כאילו עיר שהיא חשובה יותר וכולי, אז יוצא זלזול כאילו בארץ ישראל, ולכן החליטו בסופו של דבר, אבל יש איזה ויכוח, אבל יש מי שאלת הדעה שבסוף התקבלה להלכה, וכך אנחנו באמת פוסקים להלכה בשולחן ערוך, שקוראים באמת על פי מוקפים בזמן יהושע, אבל זה באמת הסבר כאילו יותר צדדי, בגלל כבוד ארץ ישראל, ובאמת על פי הפשט היה צריך לכאורה לקרוא על פי, כאילו להגדיר את המוקפים, על פי מה שהיה זמן אחשוורוש. הרמב"ן, הרמב"ן מאוד ארוך, הבאתי לכם עדיף חלק ממנו, הוא מביא את הרן דוחה אותו, אני לא אכנס לכל הפירוט, למה? מפועל הוא מלא הסבר אחר. אופה, זה הסברים סתם ככה בתור רקע, זה לא, להלכה אין לזה הרבה השלכות. בגדול הוא סתם, במיוחד היסטורית, אומר את הנה מאוד מעניינת, הוא אומר, שלמה לך לחלוקה הזאת, אם אכפת לי עיר מוקפת חומה פרזים, הוא כזה יותר משמעות, הוא אומר, עיר שמוקפת חומה, הם היותר פתוחים. כלומר, בגזרה של המן, שולחים לשמיד כל עם ישראל, אז מי שיש לו חומה, הוא יכול להגן על עצמו. עיר שאין לה חומה, עיר כאילו פרוזים, הם היו באמת בסכנה יותר ממשית. לכן הוא מתאר היסטורית שכשהדבר הזה שמס עירה, אז אנשים הפרוזים יותר סמכו. והם באופן טבעי קבעו את זה לעצמם לדורות. הם כל שנה, כשזה קרה כולם חגגו. אבל שנה לאחר מכן, הוא אומר הרמב"ן שכל הפרזים המשיכו לחגוג באופן טבעי. כי זה באמת היה נס מאוד גדול, למה הם פתוחים שכולם יכולים לראות. ובאופן טבעי דווקא הרעים המקפות חומה, שושן והסביבה, הם לא בשנה לאחר מכן הם בכלל לא חגגו. עד שהגיע מרדכי בדינו וקבעו שראוי לחגוג גם למי שעביר מקפות חומה, גם למה היה סכנה וכו'. זה ככה, זה שלב הראשון ברמב"ן. ואז אומר, בגלל שבאמת של העיר לערב הפרוזים היה יותר חשש לסכנה, והם גם בעצמם מעצמם חגגו את היום הזה, לכן קבעו שהם הראשונים. למה הם ביהודה ד? כי הם באמת לקחו על עצמם את הנס הזה כמשהו יותר משמעותי, וכך באמת, לכן הם הראשונים. והשני בחשיבות זה שושן וערים מקופות חומה, לכן הם בתדווה. זה הסבר שלו. מה זה? הוא מסביר, כשבעצם כאילו היה דירוג מבחינת שבאמת יש כאן דירוג מבחינת הנס. זה לא סתם כאילו נס אחד שקרה לכולם, יש כאן כאילו נס שקרה יותר לפרזים, ולכן הם קיבלו, זה לכן קיבלו כאילו יום לפני עצמו. בסדר? זה כאילו ההסבר של הרמב"ן, יש לו כמה נקודות, אבל אני כרגע אדלג על זה. עכשיו, יש הסבר מרפא של הרב קוק, שמופיע בספר מצוות ראייה, על הרוחיים, על הסימן הזה בתחת שפה ח', זה גם עריכות מאוד גדולה. הבאתי רק את הנקודה ככה קטנה בהתחלה, בדף אני אקרא את זה ככה בקצרה. אז על השאלה של הרמב"ן, של למה עושים בכלל חלוקה, הוא עונה שאלה, הוא עונה תשובה מאוד מהותית. הוא אומר, בדיני התורה, כל התורה זה חוק אחד לכולם. יש חוק אחד לכל עם ישראל, ואחרי זה, זה בא להוסיף, משפט אחד יהיה לכם. זה דיני דאורייתא. עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק במעבר מדיני תורה לתקנות של רבנן. וכשעושים מעבר לרבנן צריך שיהיה הכר, שיהיה ברור, אנחנו לא כרגע נמצאים בציר של דאורייתא, נמצאים בציר דרבנני. וכשאנחנו, איך אנחנו מסמנים ועושים הכר שאנחנו ברבנן, עושים משהו שהוא לא אחד. דווקא זה שעושים יום ככה ויום ככה, זה סימן לכך שאנחנו לא נמצאים במצווה של דאורייתא. זה לא חג דאורייתא. והוא אומר, איזה עוד דוגמה יש? חנוכה, יש בחנוכה גם, יש מהדרין, כל השינויים שם שיש, שיש חילוקים בין עיקר הדין למהדרין, זה דברים שקיימים רק בדברים דרבנן. דברים דאורייתא, יש משהו אחד, ברור, זהו. אז ככה, הוא אחרי זה גם ממשיך להסביר את השיטות השונות, אבל זה רק בנקודה הזאת, הוא מסביר נקודה יפה, שהחלוקה הזאת היא מהותית, היא לא סתמית, כלומר, הרמב"ן והר"ן כאילו תראו את זה כאיזה משהו היסטורי, שלכן זה מה שהוביל לחלוקה, והרב קוק נותן לזה שהוא סגר יותר מהותני, שבאמת זה מעיד שאנחנו נמצאים כאן בחג דרבנני. זה ככה כהקדמה כללית, דברים נחמדים סתם להכיר. עכשיו אני נכנס יותר לעובי הקורה, איך אנחנו מגדירים מקום שהוא מוקף ומקום שהוא פרוז. אז הזכרתי כבר בעבר, לפני כמה דקות, שהמשנה במגילה בעצם, שמביא את הדבר הזה, היא אומרת שמה זה מוקף? מוקף חומה מימות יהושע בן נון. זה ככה המשנה אומרת. בגמרא בהמשך, במגילה ב' עמוד ב', יש דיון, יש גם דעה שחולקת שמה, של רבי יהושע בן קורחה, שאומר שמקום שמוקף בזמן אחשוורוש, ויש שם דיון הלכה, אמרתי כבר קודם, שאנחנו פוסקים שולחן ערוך בתרפ"ח, סעיף א', שאנחנו פוסקים שבזמן שמוקף מימות יהושע בן נון. עכשיו, מה זה מוקף? כלומר, אם עכשיו, כלומר, טוב, בואו נתחיל. הגמרא במגילה ג' עמוד ב' אומרת, בשם רבי יהושע בן לוי, כרך שישב, כלומר שישבו בנות הבתים, ואחרי זה הוא קף, זה כפר. זה כלומר, כרך לכאורה זה מקום שהוא מראש נבנה חומה, ואחרי זה הבפנים. אם בנו את הבתים, ואחרי זה בנו חומה, זה לא נחשב ככרך. זה לומדים שם בגמרא מדין הרי חומה, לא משנה להיכנס, אבל מחדש חידוש חשוב המרא מרוטנבורג, שגם נפסק להלכה, בשולחן ערוך שם שאמרתי, לא מקרי ישב אחר כך הוא קף, אלא כשישב תחילה הדאטה שלא להקיפו. אבל אם ישב תחילה הדאט להקיפו, מקרי שפיר הוא קף לבסוף ישב. כלומר, מה שאומר, שאם בניתי עכשיו שלמונית אלון שבועות, אני חשבתי מראש, לא הולך להיות כאן חומה. למה? ככה החלטנו. לא הולך להיות גדר ולא שום דבר, זה מוגדר כמקום שלא מוקף חומה. אבל, אם אני הולך מראש לבנות בתים, ולקבל החלטה שאחרי 10 שנים נבנה חומה, אז זה בסדר גם, זה כן מוגדר, ובסוף נקיב, זה יוגדר ככרך שמקום שמוקף חומה. כלומר, המקרה היחיד שבעצם...
מי זה? מי זה?
זה המרא מרוטנבורג, ונפסק בשולחן ערוך. כלומר, אז המקום יוגדר, ברור שמקום שכרגע אין לו חומה, אז זה פשוט שהוא לא כרך. אבל, זה פשוט. אבל אומר המרא מרוטנבורג שייתכן שיש לי מה שכתוב בגמרא, שכאילו צריך תנאי נוסף, שקודם כל יהיה חומה בחזה בתים, זה לא מדויק. צריך שמתחילה תהיה מחשבה לבנות חומה. בסדר? אז בעצם שני דברים. צריך שיהיה חומה בפועל, וצריך שהדבר הזה היה בתכנון הראשוני. ואז זה מוגדר כמקום שמוקף חומה. בסדר? זה מה שמוגדר מוקף. שני תנאים, חומה ומחשבה מראש. עכשיו, בפועל כיום, איזה מקומות יש לנו בארץ, בעולם, שמוגדרים כמוקפים חומה? זו שאלה מאוד מאוד כבדה. ברור שבזמן הצ'קסה הגדולה, יש לך שאלה?
כן. אז הוא בא להרחיב?
הוא מרחיב שיש יותר מקומות שכרחים. כן. בסדר? היה אפשר להבין, בזמן הצ'קסה הגדולה היו הרבה ערים שהוגדרו כמוקפות חומה. יש כאילו, בגמרות יש כמה רשימות. הגמרה במגילה ד' עמוד א' מביאה רשימה של כמה מקומות. למעשה כיום, המקום, העיר היחידה בעולם, בסדר? שהיא באופן ודאי מוגדרת כעיר מוקפת חומה, ככרך, ירושלים. בסדר? אנחנו מגדירים הפעם על פי יות וישוע בן נון. ירושלים זה המקום היחיד שמוגדר כעיר שמוקפת חומה. עכשיו, יש עוד הרבה ערים שהם ספקות. למה? יש ערים שאנחנו יודעים שהיו מוקפים בזמן יהושע בן נון, יודעים בוודאות, אבל אנחנו לא פתוחים שזה, איפה המיקום שלנו המדויק. כגון לוד. אנחנו יודעים שזה מוקף חומה, אנחנו לא פתוחים שהלוד של היום זה הלוד של פעם. בסדר? זה כבר מופיע במגילה כאילו זה מופיע במגילה דלנו א' שזה מוקף חומה. יש מי שרוצה דיון על זה ביביע עומר חלק זין סימן סמך, יש דיון מאוד ארוך. בית אל, יש גם, אנחנו יודעים שזה היה מוקף חומה, ולא ברור לנו שבית אל של היום זה בדיוק איפה שהיה פעם. מה זה? ריחות שאנחנו נגיע. בסדר? זה דוגמות למקומות שאנחנו יודעים בוודאות שהם מוקפים חומה, בסדר? והיום לא בטוחים איפה הם מצויים פיזית. יש עוד מקומות שאנחנו לא בטוחים שהם היו בכלל קיימים בזמן יהושע. כלומר, אנחנו לא סגור, יודעים שהם נבנו מראש עם חומה, ואין לנו ביטחון שזה היה קיים בזמנו. בחלק אחר אנחנו יודעים שהם היו קיימים בזמן יהושע, אנחנו לא בטוחים שהם מוקפים חומה. פשוט ספק מציאותי. בסדר? טבריה זה דוגמה לזה. הגמר במגילה היא המודבט מסתפקת באמת אם טבריה זה מקום שהם מוקף חומה או לא. חברון, הרדב"ז דן בזה ועוד כמה ראשונים. על כל זה יש המון 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 דיונים. יש מי שרוצה רשימה מפורטת של כל הערים, ספר מקרי קודש, מכיר מקרי קודש ירוק של הרב הררי ממרכז, אז הוא ככה, מי שרוצה פרק ה' סעיף י' א' שם הוא מביא את כל הדברים. אני אזכיר בקצרה המקומות שהכי מוגדרים כספק. יש כאילו שתי רמות, יש המקומות שהם ממש ספק, יש מקומות שהם ככה קצת בסופקים. אז המקומות ברמה הראשונה שממש ספק הם מקומות פחות בארץ, יש גם בחול כאן מקומות, כלומר סוריה וזה, בארץ את טבריה, חברון, שכם, יפו, לוד, עזה, צפת, אקו, חיפה. עכשיו זה המקומות שממש מוגדרים כספק, עוד שנגיד מהדין שלהם. ויש שאומרים שבתוך הספק זה בית שן, יריחו, מה שהזכרת, באר שבע, רמלה, כמו שאמרתי יש גם בחול. עכשיו, מה עושים במקומות שהם ספק? אנחנו עוד שיהיה נדון.
ירושלים
איזה
חומה הייתה מימי ישוע בן נון?
מה בירושלים? אני לא יודע, הוא שהייתה חומה, איזה הייתה, לא יודע. טוב, עכשיו באמת מה שאתה שואל, אולי זה הייתה כוונתך. הירושלים של היום, בסדר? רמות, קטמון, בסדר? זה בכלל שבזמן ישוע בן נון שהייתה חומה, זה היה בתוך החומה? לא, בסדר? אז לכאורה, זה לא רלוונטי. כלומר, כשאומרים ירושלים, עיר מוקפת חומה, זה תוך החומות. איזה חומות? אני לא בקיא לגמרי, אבל בוא נאמר, סביבות בית המקדש והסמוך שמה. אבל, אז ככה, יש כמה דברים שאנחנו מצליחים לקחת. עכשיו, אני נדבר כרגע על ירושלים, אבל זה באופן כללי נכון על כל המקומות שאם נגדיר אותם ככרח. אפשר גם להגדיר את מה שנמצא מעבר לחומות, שעדיין מוגדר כחלק מהכרח, או לפני שאנחנו נגיע לנקודה שנייה של סמוך ונראה, יש, בלי זה, אפשר להגדיר, זה המקום הזה נחשב כחלק מהכרח. איך? שתי אפשריות שנידונו לאחרונה. לאחרונה הכוונה בעשרות, אולי 100-200 שנים האחרונות, אבל די התקבלו להלכה, כי באמת היה דיון מאוד ארוך במשך השנים, איך לדון את ירושלים הרבתית, רמות וכו' במקומות האלה. ויש שתי טענות למה אפשר להגדיר אותם שהם גם נחשבים כחלק מירושלים ולכן צריך לקרוא בתזווה. א', השכונות ששייכות לירושלים מבחינה מונציפלית. בסדר? כלומר, מה סימן הכי ברור זה? מיסים. בסדר? יש, למי תשייך לאיזה מועצה, לאיזה עירייה, אז מי שייך לעיריית ירושלים, תחלק לירושלים. בסדר? הטענה זה מלא הרב משש, פשוט שבש ומגן. חלק א' סימן נ' א' וכמה מקומות. זה עניין אחד שבאמת הגדרה אזרחית של מה, לאיזה עירייה אתה שייך. עניין נוסף, עירוב, ככה מלא הגרשה, זה הבאתי לכם תשובה שלו בדפים, תשובה שלו במנחת שלמה חלקים את ג' כן, סימן נ' ת', הוא מדבר שם על הדסה, בית חולים הדסה עין כרם, ששאלו אותו מתי לקרוא שם, ואומר שזה נמצא בתוך העירוב של ירושלים, בתוך התחום, בסדר? ולכן זה מוגדר עדיין כחלק מירושלים. כלומר, שני דברים שיכולים לעזור לנו להגדיר משהו שנמצא מחוץ לחומות שהיו בזמן יהושע בן נון, שעדיין מוגדר כחלק מהעיר, שזה בעצם אזרחית, שייכות מבחינת העירייה, מיסים וכולי. נקודה שנייה, שייכות הלכתית של העירוב. שאלו אותו, מה יקרה אם העירוב בדיוק נקרא? אז הוא אומר, יאללה, נו.
זה רק מת, תם, בית, עדה.
מה זה?
זה רק מתתם בסבע.
למה?
כי מתתם בסבע לארבעים ותמון זה מדינה אחרת.
לא משנה, אבל בגדול הנקודה כזאת, הוא אומר תמיד, חוקרים את ירושלים של הזן ישוע בן נון, היה שם חומה. אז היום, כל מה שכיום, כרגע שייך לירושלים, מבחינת עירוב, מבחינת עירייה, עכשיו ייתכן מקומות שאולי שצת, שיש עירוב ואין עירייה וכולי, צריך לבדוק את זה, כאילו יש מקומות של אפשר דולם, אז היום מוגדרים חלק מירושלים. אבל אם יש מול שבו יושב, זה לא משנה, כי אנחנו מוגדרים.
אני שואל, האם על,
כן.
זה העיר הרלוונט, האם בפורים עשיתם באחת?
כן.
זה לא העיר הרלוונט, אז קראו ביודלת,
מתי קראו אז? נניח שלא היה, לא, אין לי מושג מה היה אז, אין לי מושג, אין לי מושג מה עשו אז בעבר. אני יודע שהיה דיונים לאורך כל הדורות איך להחשיב את כל השכונות שקיימות, והגישה רווחת בקרב כמעט כל הפוסקים שבפועל ירושלים הרבתי קוראים בית דבאב, וגם בגלל סיבה נוספת שעכשיו הולכים להגיד. כלומר, עד עכשיו הסברנו איך אפשר להגדיר שזה ממש חלק מירושלים. אבל יש עוד סוגיה שנקראת סמוך ונראה. סמוך, ונראה זה שתי סוגיות שונות, שאומרים שגם אם מקום לא חלק מירושלים, אם זה סמוך לירושלים, או אם רואים משם את ירושלים, אז נוכל להגדיר את זה גם שזה אותו דין. למה אנחנו נסביר? וא' נסביר איך להגדיר מה זה סמוך, מה זה נראה, מה הגבולות, וב' נראה למה בכלל. נגדי הדיון על מגדל עוז. בסדר, יש מאמר באלון שבות, של הרב שביב, באלון נראה לי שבות 93, משהו כזה, לפני כמה שנים טובות, אז הוא דן שם על מגדל עוז, שהוקמה, אם אולי אפשר להגדיר אותה כחלק מירושלים, אלא סמוך ונראה, הוא דן לקיצור שלהרגילו יש דיונים, כל מיני מקומות שרואים שם את ירושלים, ויש מקום לדון. בקיצור ככה, מקור הזה מגילה בית עמוד בית, אמר בשובל נייבי, כרח וכל הסמוך לו, וכל הנראה עמו נידון ככרח. בסדר? כלומר, מה כתוב? למרות שהמקום לא כרח, אבל הוא או סמוך או נראה, מוגדר ככרח. עד כמה? אמר בירמיה וכו' וכו'. מיל. מה זה מיל? מה זה מיל? מינוס מינוס קילומטר. בסדר? עכשיו, להמשך הסוגיה בג' עמוד ב', כתוב גם שגוף אמר בשם הנבי, כרח וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, וכרח, תן הסמוך אף על פי שאינו נראה, נראה אף על פי שאינו סמוך. כלומר, מספיק אחד מהתנאים, או נראה או סמוך. לא צריך שגם וגם, מספיק או זה או זה, נחשב אחר כחלק מהכך. עכשיו, סמוך אמרנו, מפורש בגמרא, שזה מיל. בסדר? גמרא שואלת ואומרת שזה מיל. זה פשוט, וככה נפסק בשולחן ערוך, תף רשפי חט, בית. בסדר, זה מקום שהוא נמצא בסמיכות של מרחק של קילומטר, מוגדר כחלק מירושלים. עכשיו נחכור...
מירושלים? לא.
לא, אני כרגע מדבר בשוליים כי זה המקום היחיד, אבל כל הכרחים בכלל הדבר הזה. החלקו הראשונים בקשר לנראה. אם אני רואה ממרחק של 50 קילומטר, בסדר? אני רואה ממגדלות, אני יכול לראות אותך ירושלים.
מפה אתה יכול לראות?
גם מכאן, בסדר? האם יש איזה גבול או אין איזה גבול?
אבל
מה
צריך לראות? חוץ
מהמרחק,
מה צריך לראות?
זהו, על זה יש גם דיון, האם צריך לראות?
המיל זה גם בלי לראות, נכון?
סמוך זה גם לי לראות. אם סמוך ואני נמצא באיזה בקעה ולמטה, זה גם בטוח. איך מודדים
את המרחק? אווירי או...
שאלה טובה, אנחנו עוד שאלה התייחסות מסוימת מה שאתה שואל. עכשיו, לגבי נראה יש מחלוקת, רשי, רח, רשבה, אומרים אין גבול. כל שנראה זה נמצא בתוך. בסדר? כל מה שרואים. עכשיו יש לי אחרת, זה פשט הרמב״ם. הרמב״ם במגילה... פרק א' על החיוד ובפורש פטור, גם הגמרא שאמרה מיל התכוונה גם לגבי נראה. בסדר? עכשיו, כאן אני אכתכף לשאלתך, אז למה צריך כאילו סמוך ונראה את הדבר לכאורה? כלומר, אם שתיהם זה מיל, אז מה, כאילו הגמרא אמרה, מספיק או סמוך או נראה, זה אותו דבר בתוך מיל. אז באמת, אחד מההסברים, יש כמה הסברים, המעריטץ בסימן קוף-קף, מסביר שבסמוך מודדים מקו יבשתי, כלומר איך שאנחנו בעצם הולכים, בסדר? ובנראה הולכים מקו אווירי, בסדר? זה כאילו יסביר את הרמב״ם, שאומר ששניהם זה מיל, אז מה ההבדל ביניהם? אז באמת הסמוך זה איך שאנשים הולכים, בסמיכות הטבעית, והנראה זה בעצם יכול להיות קו אווירי, ואז יכול לתת אולי לפעמים עוד כמה, עוד מקומות שבפנים.
מה זה? אה, בעצם, אה, כן.
זה מאוד יכול לעזור. כאילו, מריטץ. סימן קופקה. בסדר? טוב, הסבר שלישי. זמרנו הסבר אחד, זה שאין גבול. הסבר שני, תוך מיל, זה פשט הרמב״ם, מופיע בטור מפורשות, וזה עניין אחד. הסבר שלישי, של הריטב"א. הריטב"א אומר, בדף בית המודדות במגילה, בשם רבותיו, שאין הגבלה של מרחק של מיל, אבל צריך שיהיה קשר. עוד שאנחנו נסביר מה זה קשר, כלומר, אם עכשיו רואים מגוש הציון לירושלים, אבל אין קשר, שנסביר מה זה קשר, זה לא יעזור. כלומר, אין הגבלה מבחינת מרחק, זה לא משהו מדוד, אבל צריך שיהיה קשר. עכשיו נסביר נקודה של קשר, וזה גם קצת יותר להסביר מה זה הקטע של סמוך ונראה. כאילו, אתה רואה, אז אנחנו זה שאני רואה את ירושלים, מה הקשר ש... אז מה? למה שאני אקרא באותו זמן שירושלים? בסדר? ההגדרה הזאת של קשר מופיע גם בריטב"א וגם ברן וגם במאירי, אבל יש כמה נואנסים. הריטב"א מסביר ככה. הוא אומר, דכיוון דמיגנו בתוך העיר, בשעת צרה, ומשתתפי לכל מילי, כדידו חשיבי. מה הוא אומר? כלומר, תחשבו פעם, היום זה בואי פחות רלוונטי, אולי היום לחלק המקומות, הייתה את העיר הגדולה. בסדר? הייתה מלחמה. אז הכפר הקטן מהפצפוני, בזמן מלחמה הוא היה נכנס לתוך העיר להגנה. אבל זה מקום קטן שבאמת הוא תפן. ולאיפה הוא תפן? הוא תפן למקום ש... זה מה שאומר שכיוון דמגנו בתוך העיר ומשעת צרה ומשתת ולכל מילי. כלומר זה מקום שבאמת נספח של ירושלים בתוך העניין שלנו. בסדר? ואז יש מקום נדון על קודם מקומות. מגדל עוז. אם תהיה מלחמה... תדר בה, כשהיו עכשיו את המפתח עוד, אנשים ברחו ממגדל עוז ירושלים, לא כל כך. תדר גם, כל המינוח הזה פחות רלוונטי היום. אתה לא בורח למקום אחר כל כך. שאלה, אבל רואים מהרית, והשטח שהוא קשר מסוים, וכאילו שהמקום הזה, במחרה מסוימת, הוא תפל. בסדר, זה הסבר אחד. הסבר אחר שיכול להיות שמופיע, השאר הציון יש לו ניסוח כזה, שהוא שיתוף מבחינת מיסים, כאילו אנשים לעניין מיסים, וללוות שמה שלא בקיצור, יש בכך חוקית, אני קשור לחוקים שם. כלומר, זה קצת קשור מה שאמרתי קודם אולי, שאולי הגדרה של עירייה וכדומה, אז ככה נראה משאר הציון, שכאילו אני כפוף לחוקים שלהם. זה עוד הגדרה של קשר לא מבחינת, קיצור, קשר מבחינה החוקית. והסבר נוסף שיכול להיות שמופיע בחתם סופר, ומופיע גם בתורי אבן, חתם סופר ואור החיים, קוף צדי ג', תורי אבן וג' עמוד ב', הם מסבירים בכלל, למה לסמוך יהיה את הדין, סמוך ונראה את הדין של המקומות האלה, אז אומרים שזה בכלל, אנחנו לא רוצים לחלק בין, לא יכול להיות שיש כאילו אנשים שגרים במרחק כאילו קצר חמש שני, והם קוראים אחרת, זה נראה מוזר. תחשבו, אם מישהו אחד חלק ביהודה עלן, ושכן שלא קורא בתדבב, בסדר? לכן הם טוענים בעצם שכשיש קשר כאילו חברתי בין אנשים, אנחנו רוצים שהם יהיו מאוחדים, זה יהיה מוזר שכל אחד חלק בזמן אחר. אז לאור הכיוון הזה אפשר להציע שהקשר כאילו זה קצת קשור אולי לריטב"א, ולא לא בדיוק כאילו נקודה של זמן מלחמה. סתם שיש מקומות שקשורים אחד לשני. האנשים שם עושים שם קניות, תעסוקה, לימודים, כמו זה מקום שבאמת...
היום זה הרבה יותר כאילו קשה לה...
נכון, נכון. אני יש לי אנגילה היום, בסדר? אני היה כאילו, זה הסוגיה, כאילו זה הראשונים. שולחן ערוך בפועל, משמע מדבריו, ותפרש פחת ב' שהוא פוסק כמו רש"י, כלומר, שלגבי נראה שאין גבול בכלל, שאם אתה רואה, אתה חלק מהסיפור הזה. ככה הבין המשנה ברורה את השולחן ערוך. הוא מזכיר שולחן ערוך שיש דעה שאומרת שדווקא תוך מיל כמו הרמב״ם, ובשאר הציון הוא מזכיר גם את הריטב"א שצריך שהוא קשר מסוים, וכמו שאמרתי יש כמה אפשרים. עכשיו, בפועל היום זה מאוד קשה להגדיר. כי כל ההגדרות שאמרתי עד עכשיו, רובם הם לא בדיוק כאילו... בעבר זאת היה ככה, עיר גדולה במקומות שהם נספחים ומחחוקית, היום בגדול כאילו זה הרבה יותר נוקשה. כלומר, הקשר הזה סמוך יכול להיות שתוך קילומטר, אבל נראה, זה שנראה, אז אם נראה זה לא סתם טכני, זה לא שטוב, אני רואה, זהו. הנראה לכל השיטות זה מעיד על איזשהו קשר מסוים, חברתי, חוקתי וכו' וכו'. אז לכן, לאור הדבר הזה, יש כל מיני ספקות, איך להגדיר בדיוק כל מיני מקומות. יש מקומות שהם לא בדיוק ירושלים, אבל נגיד מבשרת. איך אתה מגדיר מבשרת? זה קשה, כי אתה רואה משם את ירושלים, אבל זה נמצא בכלל בעירייה אחרת, ואז ספק. בסדר?
היה מוכר פוסק כזה שבנוגע אין גבול מסתם, ובסמוך לתילואטה.
סמוך כולם מסכים לזה. מי אלה שולחן אורך פשט הרב נראה שאין גבול לנראה, אבל כמו שאמרתי קודם, גם אין גבול נראה מכולם שזה לא סתם נראה, כאילו גם צריך איזשהו קשר מסוים, לכן יש כל מיני דיונים על כל מיני מקומות, באמת כאילו על כל מקום יש המון המון כאילו דיונים סביב הדברים האלה. אני לא הולך כאילו עכשיו לעבור ראשים של כל הארץ ולהגיד מה עושים מקום מקום, אני יותר כאילו שתבינו בכלל על מה הדיבורים. עכשיו מה עושים במקום שמסופק, בסדר? למה זה מסופק? יכול להיות במקום שמסופק, אנחנו לא פתוחים במוקף חומה או לא במקום חומה, כמו שאמרתי קודם. יכול להיות גם ספק במה שאמרתי כרגע, שאנחנו לא פתוחים להגדיר את זה כנראה או לא כנראה, אנחנו לא פתוחים לגמרי, מה עושים? במגילה היא עמוד ב' מצינו כמה מרואים שקרו בידלת ותדבר בגלל ספקות. בטבריה, בחיסקיה, שקרה בידלת ותדבר, בהוצם, זה מקום רב אסי שם קרה גם בשני הימים, אז רואים שלכאור המקום מסופקים, פחות בעבר, הם רואים קרו בשני הימים.
מה
הרוחות? עוד שאנחנו נגיע. אז הראשונים, כמעט כולם ביערו, יש שיטה חריגה שאני אפילו, קיצור, מזכרת הזמן אפילו נזכיר אותה, בגדול, ברור שעיקר הקריאה זה ביודלת. גם כשיש ספק מסוים, עיקר הקריאה זה ביודלת. למה? כלומר, ולכן, ביודלת, אם יש מקום שמסופק, קוראים ביודלת עם ברכה, זה פשוט. למה? יש ירושלמי, מירושלמי שהופיע במגילה א' א', שגם מי שגר בקרח, בוודאי, גר בירושלים, אם הוא יקרא ביודלת, יצא ידי חובה דיעבד. כלומר, זה היום העיקרי של פורים. אולי כאן גם חשוב להסביר משהו גם בהתחלה, ברן וברמבן, אבל גם בלי זה, בפועל, ההלכה מקובל, יודלת זה הבסיס. אז גם מי שחי בכך, ברור שהוא יצא ידי חובה ביודלת. ולכן, אם יש לנו ספק, אז בטוח תקרא ביום שאתה בטוח יצא ידי חובה, זה יודלת תקרא ברכה. שנייה, זה לגבי יודלת. לכן, בסדר? לכן, בסיפור שקרה, ברור שאז הם קראו ביודלת עם ברכה. זה פשוט. עכשיו, השאלה, ובזה נחקור ראשונים, איך להסביר פה שהם התנהגו שהם קראו גם בתדבר. מה קרה שם? שיטה אחת של הרן והרש בעבר עיבה, אותו בית המדרש, שאומרים, זה מנהג חסידות באלמה. באמת, אם לספק, מספיק לקרוא ביודלת עם ברכה, ותדבר באמת לא צריך. הם נהגו מנהג חסידות. אתה רוצה, אין בעיה, אתה יכול לקרוא בלי ברכה, אבל ברור שעיקר הדין, ספק, אתה בעצם מקיים יום אחד. יותר מזה, חלק מהם העלו, שהרי סך הכל, כל עניין מגילה זה דין דרבנני. ספק דרבנן לכולה, בסדר? אז בכלל, טוב, אז בכלל אפשר לא לקרוא מגילה בכלל. הוא ספק, נכון לא פתוחים, בסדר? אל תקרו מגילה, אל תקרו את פורים. אולי בכל זאת, רצו לשמר את פורים, אז בסדר, אז יודע להם. אבל תבינו שמחת ה... לא ספק דורת, שצריך להחמיר שני ימים. כי הוא רק מחדד את הנקודה הזאת שבאמת יודע לזה זה הבסיס, אנחנו עושים את זה, אבל גם לא צריך כאילו לחשוש למעבר לזה, זה הגישה של הרן וכו'. הרמב״ם בפרק א' הלכה א' אומר לא נכון, זה מעיקר הדין. כשיש ספק, מעיקר הדין צריך לקרוא בשני הימים, יודע לזה עם ברכה, תדבב בלי ברכה. למה בלי ברכה? כי ספק, אז לכן באמת בלי ברכות, אבל צריך לקיים גם שני הימים. שולחן ערוך, תפרש פחץ, סעיף ד' פוסק שכמו הרמב״ם, שמיש ספקות, אז אמורים לקיים גם את ד' וגם את ו'. עכשיו, בתוך הגישה הזאת, כשיש ספקות, אנחנו שומעים שני ימים, יש דיון האם קוראים ד' מגילה וזהו, או שגם צריך לעשות את כל ענייני החג, שלוח מנות, ארוחת סעודת פורים וכו', שזה דיון, כאשר הפריר חדש כותב, שרק קוראים מגילה בתדבר, אבל יש עוד שיטות באחרונים, המגן אברהם, בסעיף קטן ה' שם, כותב שממש צריך מוחת הספק לשמור לגמרי את כל הדברים. כן, הכל פעמיים. עכשיו למעשה, בפועל, למרות השולחן ערוך פוסק, כמו הרמב״ם, בדרך כלל, ברוב המקומות המסופקים, נוהגים כמו הרן. היינו עושים רק ב-י"ד, רוב המקומות, רק במקומות שבאמת יש שם ספק מאוד 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 מבוסס, כמו טבריה, כמו חברון. מישהו גר כאן מכיר את מה קורה בחברון בפועל? לא. קיצור, לא יודע, אני קראתי, בכל שכאילו, טבריה וחברון, שזה מקומות שבאמת יש ספק הרבה יותר בסיסי, שכנראה שהיה מוקף חומה, כאילו מקומות, ברשימה שזכרתי קודם, אותי שתי רמות של ספקות. זה מקומות שבאמת יותר ספק, שיותר צד להגיד שהיה מוקף חומה, אז באמת אנחנו כן נוהגים כמו השולחן ערוך, אבל בשאר המקומות, בפועל העולם נוהג, ולא רק העולם, כאילו הפסיקה המקובלת, שמספיק לשמור על י' ד' כמו שיטת הר"ן. טוב, אז עניין בעצם הראשון, שמתי קוראים, חלוקות של מקומות, מוקף, לא מוקף וכולי. עד כאן שאלות? כן.
אם מישהו במוקף הולך
זה הנושא הבא. בסדר? נושא... עוד שאלות? השאלה באמת המעשית יותר לענייננו, כן? שרק מגילה יומיים? הבנתי, שאלה טובה. אז כנראה שאומר שבאמת זה דומה יחסית לרן, כלומר שבאמת י' ד' זה העיקר ותדבר זה שהוא חומרה, אז לא צריך להחמיר לגמרי. כלומר, כל מגילה זה משהו אחד, כל העסק מחדש, כלומר זה לא... וזה להגיד, זה כמו שיש בחוצניקים ששורים מיום השני חצי, בסדר? אז זה אותו רעיון. כאילו, אתה באופן סמני אתה עושה משהו, אבל זה לא לגמרי. בסדר? אם זה ספק, אתה לא לברור לך. טוב, עכשיו לשאלתך, שאלה חשובה. אני אגיד, אני אגיד שאלה מעניינת, אחותי שאלה אותי, גרים בירושלים, רוצים לנסוע לחברים, כאילו בתל אביב, נניח, להיות שם י' ד', להיות שם בלילה, שמות הקריאה, לישון בבית בירושלים, ואז לחזור לסעודת פורים מתל אביב ויוד. כאילו, הם רוצים לחזור גרק ביוד ד'. אבל הם רוצים לישון בבית, כי אין שם מקום לישון. זה בסדר, לא בסדר, כי יש הרבה שאלות כאלה, מכל מיני וריאציות. עכשיו, תכלס, המון שאלות, אבל תבינו את עיקרון, עיקרון די פשוט. כאילו, יש כמה מחלוקות, אבל יהיה בסדר. ובהלכה זה נקרא פרוז ומוקף בין יומו. כלומר, אדם שהוא בדרך כלל פרוז, אבל כרגע הוא מוקף בין יומו, או להפך, אדם שהוא בדרך כלל חי במקום מוקף, אבל הוא כרגע פרוז בין יומו. האם יש כזה מושג ומה זה אומר? כן.
אבל אומר אברהם שאומר שצריך פעמים
מצורה
מלאה, גם לגבי
הברכות,
או רק לגבי...
הכל, הכל. מה זה לגבי הברכות?
צריך גם...
לא, גם מי שאומר ש... את הכל, אבל כרגע מגיע בלי ברכה. אה,
בכל.
כן.
ספק
ברכות
להקן. במצור חלקי מה? יתקה אלה
שלא מברכם בחלל. לא. ויהוד ד' אין מה לברך. כולם מסכימים שיהוד ד' ברכת הצד בחובה. המשנה במגילה יוצאת עמוד א' אומרת ככה, בין עיר שלח לקרח ובין קרח שלח לעיר, אם עתיד לחזור למקומו, קורה כמקומו. כלומר, אם אדם נמצא באופן זמני במקום מסוים, ועתיד לחזור, אז הוא עדיין כאילו מוגדר על פי המקום הטבעי והבסיסי שלו. ואם לאו, אם הוא לא מתכוון לחזור, קורה עמהם. אומר רבא בגמרא שמה, מה שחשוב עינינו, אומר רבא לא שנו אלא שעתיד לחזור בלילי 14, אבל אין עתיד לחזור בלילי 14, קורה עמהם. כלומר, מה שכתוב במשנה, שבעצם השאלה אם אתה חוזר או לא, כלומר אם אתה נשאר שם, אתה קורא כמו שאתה נמצא, אומר רבא, אלא כוונה שאתה הולך לחזור, באופן כאילו אתה עכשיו הולך להתגורר שם באופן קבוע. כוונה, איפה אתה נמצא, בליל 14, שעוד שאנחנו נגיד שזה לא בדיוק ליל 14, אבל זה מה שמעניין אותי. ואם אתה לא מתכוון לחזור בליל 14, אתה קורא עמהם.
אני יכול להיות שנה שנאמר במקום אחר, אתה יכול לחזור לבית שלי יום לפני פורים?
אז בגדול זה משהו לכאורה אומר, אבל כן, שאלה אתה נמצא באותו יום, לא משנה איפה אתה מתגורר באופן כללי, אתה גר ברענן, אבל היום אתה נמצא בירושלים, בסדר? בזמן, זהו, נגמר הסיפור. עכשיו, המשך הסוגיה, כמה שמלן זה פרוז בין יומו נקרא פרוז, ובסברה גם לומדים שגם מוקף בין יומו נקרא מוקף. עכשיו, בדברי רבה, בראשונים יש שני הסברים שונים, רשי והראש, נסביר את שניהם ואת ההיגיון שלהם, וכתוב זה השלכה מאוד חשובה. רשי מבין שרבא דיבר דווקא על בן קרח שלח לעיר, כן? זה פשוט דבריו. הוא אומר שבן קרח שלח לעיר, אם הוא לא מתכוון לחזור בן 14, זה קורה כמו כמו העיר, כלומר כמו ב-י"ד. אבל מה קורה במקרה הפוך? בסדר? כלומר, רבא דיבר שבן קרח שלח לעיר והוא נשאר שם בליל י"ד, שאני כבר אומר עכשיו, תראו מה שזה לא להמשך. למה יישא מה שאכפת לנו? זה עלות השחר. תדר, הלילה, תדר, כוונה שבגמרא, לסוף הלילה, כוונה לעלות השחר. איפה שאתה נמצא בעלות השחר, זה מה שקובע. בסדר? למה? בגלל שעיקר זמן המגילה זה ביום. הלילה זה קריאה פחות חשובה, אנחנו לא נעריך בזה. לכן איפה שאתה נמצא, כאילו בתחילת חלות החובה, שאתה נקראת מגילה בבוקר, זה מה שקובע. עכשיו, זה הרת סוגריים. אומר רשי, שזה דווקא מדובר על בן קרח שלח לעיר. כלומר, אדם ירושלמי שנמצא ברעננה ביהודה לד, כלומר, פורים השנה זה יום ראשון? יפה. שלום, מותי שבת מתחיל? או שם בלילה? מותי שבת, יפה. אז עקרונית, הוא נמצא ברעננה בראשון, בחמש וחצי בבוקר, למרות שהוא ירושלמי, זהו, הוא עכשיו קורא ברעננה בלבד. בסדר? הוא עכשיו חל, בלבד עוד שאני אגיד, הוא כרגע חייב בכל דיני פורים ביהודה, למרות שהוא ירושלמי. זה מה שמודה בסוגיה. אבל להפך, כלומר, אדם בן עיר, כן? בן עיר, כלומר, אדם שהוא מרעננה, ונמצא בירושלים, ביהודה לד בבוקר, אז יכול אפשר להגיד, טוב, הוא לא חייב. למה? כי כרגע הוא נמצא בירושלים, בסדר? אז הוא אומר ש... שנייה, אני מביא כאן. כן, סליחה. הוא אומר, אי אפשר להגיד שאדם שנמצא מרעננה, שכן נמצא בירושלים ביהודה, להגיד, טוב, בבוקר של יהודה, אז עכשיו אתה חייב להישאר בירושלים. כי פורים זה מחר. זה לא נכון. זה לא נכון. אלא שמה? מה שכן יהיה נכון, שנייה, עכשיו נעבור כאן. כן. כלומר, זה לא שיהודה לד קובע לכל מקומות, אלא מה שקובע זה בכל מקום הזמן שהוא חל. כלומר, מה שאומר רשי זה משהו כזה. רבא דיבר באמת על בן קרח שלח לעיר, לכן דיבר יהודה לד. אבל אם מדובר להפך, כלומר, יהודי מרעננה שנמצא בירושלים, אז הוא יתחייב, אם הוא נמצא בירושלים, בבוקר של תדווה. בסדר? אופה, אני מסביר. שכל מקום מחייב אותי על פי, על פי הזמן שהמקום הזה בו מחויב. אז אם אדם נמצא בירושלים בבוקר של תדווה והוא מתחייב, אדם נמצא ברעננה בבוקר של יהודה לד, הוא יתחייב. כלומר, מה שקובע זה בפועל מה שאומר רשי, מה שקובע זה פרוז בין יומו. זה אדם שנמצא במקום פרוז בבוקר שפרוזים מתחייבים, פרוזים מתחייבים, ומוקף יומו זה אדם שנמצא בתתווה בבוקר במקום מוקף.
ומה אם אתה ביהודה לד בירושלים?
שאלה טובה, עוד שנייה נגיע לזה. בסדר? עוד שנייה אנחנו נגיע לזה. זה הגדרה של רשי. הראש אומר שרבה דיבר על כל המקרים. ויהודה לד זה היום שקובע. בסדר? גם, כל הכיוונים. ודאי שבן קרח שנמצא בעיר ביהודה לד, אז זה קובע והוא חייב שם.
ואז מי שולך לראות מהם יישאר כאילו?
והשנייה, אבל גם להפך, בן עיר שלח לקרח ונמצא שם יהודה לד, הוא חייב כבן קרח והוא צריך להישאר שם. כלומר, אדם מרעננה שנשאר בירושלים בצבע בוקר, הוא צריך להישאר שם והוא מתחייב בירושלים. זה דברי הראש. למה? כיוון שבזמן, אני מכיר את השון הראש, כיוון שבזמן חיוב אינו עמהם. בזמן של החיוב של רעננה, הוא לא נמצא איתם שם. בסדר? הוא לא נמצא איתם. אז נסתלקה מעליו חובת קריאה אותו אנשי מקומו, והוא חייב, כמו אנשי ירושלים.
רגע, מישהו מרענן שיצא בירושלים
והשם ביהודה לד, אז הוא יקרא... אז הוא יקרא בירושלים, הוא חייב להישאר שם ויקרא... אדם מרענן נמצא בבוקר, של ראשון בבוקר בירושלים, הוא התחייב כרגע, כלומר, יהודה לד מכיל את החלות על כולם. בסדר? ושנייה, ואיפה שאתה נמצא בבוקר יהודה לד, אתה מתחייב.
אם... לא משנה איפה אתה נמצא ביהודה לד, אתה מתחייב.
בדיוק, זה הגישה של הראש.
גם אם הוא יחדו לרעננה, הוא יקרא בתתבב ברעננה.
אז בגדול, זו שאלה טובה, באופן פשוט הוא צריך לשאר בירושלים. בסדר? כי הוא עכשיו חייב, הוא עכשיו קיבל את הדין של ירושלים, הוא צריך לקרוא שם. בסדר?
אין דין אצל לקרוא בירושלים.
שאלה טובה, אבל בגדול גם לא הייתה שמניין, אבל זה כבר שאלה אחרת. אני אחרי עשרה חבר'ה. שאלה טובה, אני חושב שהדין הוא שהוא צריך לקרוא במקום של קרחים. זה נראה לי ההלכה בנקודה הזאת.
אמר שפרו זה בן יומו יכול לקרוא במותת בירושלים, ואז לבוא לפה
ולהתחייב. אז רגע, זה בעצם פותר את השאלה.
שנייה, אני רק אומר, מה שאתה אומר, שאלה טובה, אני לא בטוח, אני חושב שלאור הראש, אנחנו נראות שזה לא נמצא כהלכה, אבל לכן אין הרבה דיונים על זה, אבל אני חושב שלאור הראש, באמת, אם אתה היית בירושלים התחייבת, אתה חייב להישאר שם, כי באמת יש עניין לקרוא במקום. זה כאילו כל החלוקות בין התאריכים, זה לא בגר, זה במקום. לכן צריך לקרוא שם. אני רק מסיים, בסדר? לעשות קצת סדר. אמנם יש השונים שפסקו כמו הראש, כמו הטור, אבל הרמב"ם, מעריף ועוד פסקו כמו רש"י, וגם השולחן ערוך, כך פסק, לכן למעשה מה שחשוב לנו, שמה שקובע זה באמת הזמן שבו אתה נמצא. כלומר, ירושלים, אדם נמצא בתדווה בבוקר, חייב. אדם נמצא בתל אביב, ברננה, ביהודה לד, חייב. בסדר? יהודה לד לא מחייב את כולם, אלא פשוט כל מקום והזמן שלו זה מה שמחייב. בסדר?
כמו רש"י.
אבל לפי הראש זה פותר גם את הבעיה ששאלנו על שמישהו...
נכון, בדיוק.
אבל רש"י זה לא פותר.
זה רש"י שנגיע. בסדר? אנחנו עוד שנגיע לזה. בסדר? עוד שנגיע לכל דבר. עכשיו, יש עוד דיון כאן מתלבט, אם נכנס אליכם מה הזמן כאן. אני אוותר על זה קצת. אני רק אגיד לכם בקצרה, יש מחלוקת גם ראשונים וגם אחרונים. אדם שהתכוון לישון בבוקר במקום מסוים, ובפועל לא יצא לו. אם משהו קובע זה פשוט נמצא בפועל, או המחשבה שלך איפה שהתכוונת להיות. בסדר? אז בדבר הזה גם נחלקו הראשונים, גם רש"י והראש כאן נחלקו. רש"י אומר שעל פי פשוט נמצא בפועל, וככה נראה שפסק המשנה ברורה, והרב טיקוצ'ינסקי ועוד. הריף כותב מפורשות, וככה גם נראה מהראש, שנקודה זה המחשבה שלך. בסדר? קיצור, בפועל, בדרך כלל, לרוב האנשים זה לא יהיה מעשי. כאילו, אדם יודע איפה, אבל סתם יש דיון הזה, ואני רק אקרא בתור, כאילו, בתור נקודה עיונית, ייתכן שרש"י וראש לשיטתם, מה זאת אומרת? רש"י אומר שנקודה זה דיון במקום. נכון? אתה נמצא עכשיו במקום ביהוד ד', וזה המקום, ועכשיו אני נמצא בירושלים ביהוד ד'. זה לא קורה שום דבר, למה? כי המקום ירושלים, הוא מכיל את החלוש של פורים בתדווה. למרות שכרגע אני בכלל מרנן, ולא משנה. מה שקובע זה המקום. לכן הראשי נדבר על המתות בפועל, איפה שאני נמצא. והראש שדיבר על יהוד ד' מכיל על כולם, אז נראה שהראש יותר מדבר כאילו על הגב. כלומר, יום יהוד ד' מכיל כאילו, גם אם אתה נמצא במקום אחר, אנחנו פונים לגברה, אתה מרעננה ולא היית בבית ביהוד ד', טוב, אז אותו גברה התחייף למשהו אחר, ולכן כשנדבר על הגברה אפשר לדבר על המחשבות שלו וכו'. אבל זה נקודה צדדית, לא משנה, ישים את זה בעברת סוגריים. הוא מביא את שני דברים. אתה יודע, אני רק אומר, למה זה לא הכי חשוב בעולם, כי לרוב, כאילו, אם זה קורה כזה דבר, אז תשאלו, זה יותר מורכב, אבל זה לא, בדרך כלל לרוב אנשים זה לא משהו שקורה. עכשיו, למה זה? אז אמרנו ככה. בגדול מה שקובע זה המקום שבאמת אתה נמצא בו, כלומר אם אתה נמצא בירושלים, בתדוו, אתה חייב. נמצא במקום אחר, ביודע אתה מתחייב על פי המקום, על פי זמן של המקום. עכשיו שאלת קודם, מה קורה אדם שנמצא ברעננה ביודע? בסדר? היה שם. עכשיו עובר ירושלים לתדוו. האם הוא חייב עוד פעם בכל העניינים? בסדר? עכשיו, אתה שאלת או מישהו אחר שאל? מה זה? מה זה הפוך?
כאילו ביהודה
ידועה
בירושלים,
ואז יש דבר בו אמר... אם יכול להיפטר כאילו? אם יכול להיפטר, כאילו, על פי הראש ברור שאי אפשר להיפטר, על פי הראש, נכון? יום יהודה לד קבעו, אתה חייב לקרוא כאן או כאן. זה פשוט, אז זה פתר את כל הבעיה. על פי רש"י לכאורה יוצא מצב, שאני יכול להתחייך פעמיים, אני יכול גם להיפטר, נכון? על זה שירושלים מאוד מעניין, שיש מחוקת מאוד מאוד גדולה עם הזמן, כאילו אפשר לשלם על הירושלמי הזה, הוא כותב ככה. בן עיר שלח לקרח, זה לשוני, זה לא בדיוק, בן עיר שלח לקרח בליל תתוו, בסדר? כותב, נתחייב גם שם. כלומר, אדם שנמצא, קיצור, אדם שהיה ברעננה ועבר לירושלים, נתחייב, ועבר בתתוו לירושלים, נתחייב גם שם, אה? ובן קרח, שעקר דירתו לעיר בליל תתוו, נפטר כאן וכאן. כלומר, כתוב שאדם ירושלמי, בסדר? שהיה בבית שלו ביהודה לד, ולא קרא מגילה, והוא בדיוק עבר, מה ששאלת, בדיוק עבר לרננה לפני עלות השחר של תתוו, ואומר הירושלמי נפטר כאן וכאן. ויש דיון מאוד גדול באחרונים, האם הוא כתב את זה כדבר באמת אפשרי, שאתה נפטר לגמרי, או כתמיה, נפטר כאן וכאן? האם זה יכול להיות? אז יש דיון מאוד 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 גדול בסוגיה הזאת. ממש, כאילו, אני לא אכנס לכל הדבר הזה, כי יכול לא מספיק. הפני משה ככה הבין שזה תמיה. בקיצור, יש ממש ריחוק מאוד גדולה בדבר הזה. בפועל, מה שמאוד מקובל, למה יעשה? שאדם יכול להתחייב פעמיים, זה משהו דבר. כמו אדם שעכשיו נמצא בגוש, בסדר? מה זה?
ברכה.
זהו, שנייה, זה גם בברכות. בגדול, אדם יכול, נמצא ביהודה לחזור לירושלים, הוא מתחייב שוב, ומקובל שלגבי ברכות, אז הוא לא יקרא את המגילה עם ברכה, הוא ישמע. אתה יודע, הוא יכול להגיד אמן. אתה יודע, הוא לא אוהב על הקורא, אבל מקובל שכן אפשר להתחייב פעמיים, ולהיפטר זה יותר מסובך. אני גם לא חושב שיש אנשים כאלה שמנסים להיפטר מפורים, באמת, אולי יש כאלה שלא אוהבים לשתות, אז אולי יעבור את זה. אבל קיצור, זו סוגיה מאוד מסובכת, ואני לא רוצה עכשיו להכריע בסיפור הזה, אבל למה יעשה, בגדול מקובל שאפשר להתחייב פעמיים,
ו... אפשר להיפטר פעמיים?
מה זה? זהו, אז זה מורכב מאוד. אני אומר, אני לא רוצה לחתוך בזה, יש לי מחלוקת מאוד גדולה, אם כאילו זה דיום הירושלמי, הבירו לך מי שרוצה דן בזה. אני לא, זה, למה יעשה, מה שיותר רלוונטי, זה דם שנמצא פעמיים, רוצה להתחייב, אז בפועל מקובל שכן, ואז הוא תחכם את הכל שוב, יש לו אחמנות, אביונים. מקובל גם שמוסיפים התפילות, את כל מה שצריך להוסיף, כל השפות מוסיפים עוד פעם, וזה בסדר. טוב, כן.
מה אתה רוצה
של האמן?
אם אני לא
מחויב,
אני לא יכול
לענות
אמן?
לא, אין בעיה. אתה יכול... קיצור, תענה אמן. מה זה? לא, אני אומר שבאופן כללי, אל תברך, זה מה שאתה יודע כמובן. אל תברך, כי לא בטוח שאתה יכול להציע אחרים. כי אתה פחות מתקן מסופק. טוב, עכשיו נושא אחרון, או נפנה אחרון, כן, נושא אחרון, זה נשים מקריאת מגילה, נכון? זה תמיד טעון ורלוונטי, ופחות תדעו את המקורות, כמו שצריך. הגמרא במגילה ד' עמוד ב' אומרת, עמוד א', סליחה, אומרת שנשים חייבות בקריאת המגילה. אמר רבי שמעון לוי, נשים חייבות בקריאת המגילה, שאף הן היו באותו הנס. נחלקו הראשונים, רבי שמעון לוי, נחלקו הראשונים בגדר חיובם. שיטה, חלק גדול מהראשונים, רש"י במקום, רמב"ם במגילה א' ב', שהן חייבות לגמרי כמו גברים. לגמרי, אין שום הבדל בין גברים לנשים, בקריאה אין שום הבדל. ואומר בית יוסף בכלל, כאילו כתוב שעיקר הנס היה לאישה, אז הם בכלל כאילו יותר שייכות בכלל בחיוב ממה שהדברים, אבל ודאי לא פחותות מגברים. יש דעה אחרת, מה זה? ואז על פי הדבר הזה, ברור שנשים באופן עקרוני יכולות להוציא גברים. הם לא, עוד פעם, רשי והרמם, הם קיצור, אומרים שהם חייבות לגמרי כגברים, אז הם יכולים להוציא דרך חובה. עכשיו, בהלכות גדולות, ועוד הרבה ראשונים, בפועל מחלקים, ואומרים שנשים אומנם חייבות, אבל הן לא מוציאות על נשים. בדבר הזה מצאנו בראשונים כמה וכמה הסברים, נראה לי שתיבתי איזה ארבע, כן, ארבע הסברים בראשונים. תוספות, בערכים ג' עמוד א', מביא שם, דיבור מתחיל להטויי, מביא שם שם בהג שאמרתי, מופיע שם בתוספות. הוא מופיע גם בספר בהג, אבל מובע גם בתוספות, והוא טוען ככה, הוא אומר שחייבים בשמיעה, הנשים חייבות בשמיעה, לפי שהכל היו בספק להשמיד ולהרוג ולאבד. כלומר, מה שבא להגיד שנשים חייבות בשמיעה, וגברים חייבים גם בקריאה. כלומר, יש איזושהי חלוקה שנסביר אותה, שיש חלוקה שנשים המצווה עליהם זה לשמוע מגילה, אבל גברים יש מצווה לקרוא מגילה. למה? מה החלוקה הזאת? מסביר יפה אבני נזר, אבני נזר ברוך חיים תף קופי א', שנשים חייבות, נכון, אף הם היו באותו הנס, הם חייבות בפרסום הנס. אז הן גם צריכות כאילו לשמוע, וככה הן מפרסמות את הנס. שנייה, כן. והגברים חייבים גם כאילו, סליחה, נשים חייבות לשמוע. גברים חייבים גם באופן אקטיבי לפרסם את הנס, בסדר? הם גם חייבים בזכירת עמלק, שזה כאילו גם פעולה אקטיבית מלחמתית. כלומר, בפועל יש איזשהו חילוק מזוין, שהנשים צריכות לשמוע, צריכות יותר פסיביות, וגברים צריכים לפרסם את הנס, להזכיר כאילו, למחות את המלך שזה פעולות אקטיביות, לכן עליהם יש חיוב אקטיבי לקרוא את המגילה, ועל פי זה אנחנו מכירים שיש שיטות שאומרים שצריך לחלק, שאם גברים קוראים זה על מקרא מגילה, לקרוא, ואם נשים קוראות לעצמם, אז הם יגידו על שמיעת מגילה. אנחנו נראה הלכה למעשה עוד שנייה. אז זה כיוון אחד, נגיד שיש חלוקה שגברים שייכים בקריאה ונשים שייכות לשמיע. זה אפשרות אחת שמופיע בבאג ומוסבר בקונה האחרונים. טורי אבן, דלת עמוד א', כתוב ככה, חיוב הגברים זה מעיקר הדין, רוח הקודש. כאילו מרדכי ובדינו קבעו על פי רוח הקודש שיש מצווה על גברים, ולכן זה מצווה רגילה. מה שכתוב בסוגיה שנשים חייבות זה איזשהו סברה. טוב, אף אין היו בתונס, אבל ספרה זה רבננית, זה לא אותה רמה. בסדר? זה חיוב מדברי חכמים. זה, לכן אנשים הם בעצם בחיוב פחות עם גברים, ולכן ממילא הם לא יכולות להוציא ידי חובה, כי הם נמצאים בדרגה פחותה, פחת חיוב. זה הסבר השני. הסבר נוסף זה מגן אברהם. מגן אברהם, בתפרש פיטט, סיף קטן ה', מביא בשם הסמג. נשים לא יכולות להוציא עם גברים במגילה, כמו קריאת התורה. מסביר מגן אברהם, כלומר הסמג מסביר כמו קריאה בתורה שנשים לא יכולות לקרוא. כנראה שהמגן אברהם לא קראת ספר של, איך הוא לא? חשבתי ספר של שפרבר, שאפשר לה שנשים יקרו מגילה. מגן אברהם לא חושב שנשים יכולות לקרוא מגילה בתורה. ומסביר מגן אברהם, לפצולה בפני כבוד הציבור. ולכן אפילו ליחיד אינו מוציא דלא פלוג. כלומר, זה לא מכובד לציבור, שאישה קוראת. עכשיו, על זה יש הרבה קונוסים שנשברו, מה זה אומר, זה מכובד. למה לא מכובד? זה לא אומר, זה קיצור, היום אנשים לא אוהבות את המגן אברהם הזה. מה זה? הוא אומר גם וגם. כמו הסמג, שנייה, הסמג ישווה בין קריאה בתורה למגילה, כמו שבקריאה בתורה אנשים לא יכולות לקרוא בתורה, אז גם קריאה מגילה, ומסביר מגן אברהם שמשותף שיש כאן ציבור שיושב, כשהיא קוראת, זה לא מכובד. אפשר להגיד, זה לא צנוע, אפשר קיצור, להגיד כל מיני דברים. זה הכיוון שמופיע במגן אברהם, ונגיד, הכיוון הרווח בפמיניסטות, אתה להגיד, טוב, זה הפוסקות כמו מגן אברהם, והיום זה מכובד, אז אפשר לקרוא. כאילו, מי שרוצה להגיד שאישה יכולה לקרוא לכולם. כן.
אם זה לא מכובד, זה לא אומר שהן לא חייבות לקרוא.
לא, אופה, על פי מגן אברהם הזה יוצא שהן חייבות, עד עכשיו הסברנו שיש רמות חיוב אחרת. זה קריאה, זה שמיעה. זה רמת חיוב פחותה. על פי מגן אברהם הן נמצאות באותו רמת חיוב, אבל בכל זאת יש משהו טכני, שיקול אחר, שומר שמלוך ולא להוציא גברים בציבור. ואומר מגן אברהם, אל תגיד לי שאפשר שאישה תוציא גבר אחד, כי זה לא פלוג. קבור שאי אפשר. שנייה רק, הסבר אחרון, הכל בו אומר, הכל בשעה ערבה. בסדר? זה הבעיה. כלומר, מוצא את רמת החיוב, אותה רמת חיוב גם הם חייבות כמו כולם. אבל כל בשעה ערבה, ולכן אישה לא יכול לקרוא. כל בו. בסדר? כן.
כן.
לא. אומר ש... כאילו, אתה שואל אותי בדיעבד מה קורה? לא יודע. זה לא... שאלה. לסברות הראשונות שהן רמת חיוב, אתה אומר שברור שהן לא יוצאים. מגן אברהם, אולי זה משהו לא חתכי לי, אבל דיעבד כאן. יכול להיות, אבל הרבה פעמים, כאילו, חזל קבעו שכל מיני לדבר רחמנה לא מעט, כאילו, זה לא עובד. אז אני לא יודע. שאלה טובה, מה יקרה דיעבד? לפי הכל בו, לפי הכל בו לכאורה כן יצאו די חובה, כי זה הכל בישה ערבה, לא רואה שאפשר להגיד, מצווה הבא בעבירה, בסדר, הוא פשוט צודק. כאילו, מה שכאילו אתה אומר, נפקמינה כאילו בין שני הסברים הראשונים, שני הסברים האחרונים, שעל פי הסברים האחרונים, שזה לא מכובד, הכל בישה ערבה, אז יכול להיות שאם גבר שמע שהוא רצה די חובה, זה יכול נפקמינה מעניינת. שולחן ערוך, תפרש פיתת, סיף א' ב', כותב הכל חייבים מקריאתה, אנשים ונשים, וכולי וכולי וכולי. זה כותב בסתם, ויש אומרים שאנשים אינם מוציאות את האנשים. בסדר? כלומר, סתם, קרמב"ם, שנשים חייבות כגברים, וממילא, הוא לא כותב, אבל פשוט, שנשים יכולות להוציא, ויש אומרים שלא, שבאמת, כמו שיטת הבהג וכולי, שנשים לא יכולות להוציא. בסתם, אנחנו בדרך כלל אומרים, סתם יש אומרים, שהלכה כסתם, אז לכאור יוצא שספרדים כאן, עוד שאל תנסו את זה בפני ספרדי, כי לא נראה שזה ירוא בטוב, שאישה יכולה לקרוא לכל הקהל, ככה יוצא מפשט השולחן ערוך, וככה פשטות הלכה לספרדים, ככה מופיע בברכי יוסף, רש עין א' סיף א', אמר מרדכי ועוד, רב עובדיה כמובן אומר בחזון עובדיה, שאומנם זה עיקר הדין, אבל אל תעשו את זה. טוב. כן, אבל זה... אף אחד לא אומר שאסור, אז הם חייבות, הם יכולות, לכאורה. אפשר תמיד להגיד גם ברמב״ם שהם חייבות, אבל הוא לא דיבר על זה שיש גם כל מי שערבה, כאילו, ברור, זה פשוט, אף אחד לא היה מלא בדעתו שמישהי תעשה את זה בכלל. פשוט, אז אפשר לטעון ככה. טוב, אבל אומנם זה שיכול נורך, אבל רוב רובם של האחרונים אומרים שאין האישה יכולה להוציא איש. אני אביא לכם רשימה רק קצרה, לבוש, אליה רבה, פרי חדש, גם השולחן ערוך, יש כאלה שאומרים שכף החיים, ככה מסביר שהשולחן ערוך כן, גם רוצה להגיד שאסור לאישה. בכלל כף החיים יש לו גישה כללית, שסתם יש אומרים על חלוק סתם. למה הוא כותב שיש אומרים? המשעמם לו? תכתוב סתם. סתם יש אומרים אומר שבאמת עיקר הדין, זאת אומרת, כאילו זה עיקר הדין, אבל יש אומרים וטוב לחוש לשיטתם. ככה הוא תמיד מסביר סתם יש אומרים. זו חלוקת גדולה, הכף החיים. הוא תמיד אומר סתם יש אומרים, צריך לחוש לכתחילה ליש אומרים. בסדר? עכשיו, עד עכשיו דיברנו על קריאה של נשים לגברים. בסדר? אז אמרנו שיש מקום גדול להגיד שזה בסדר, אבל רוב האחרונים לא אהבו את זה, ועכשיו ראינו שזה לא סתם קטע שוביניסטי, כאילו יש כאן כמה שיקולים מנחתיים, שאולי יש בכלל חובה אחרת, שמיעה ומקריאה, ואולי בכלל מחיירות פחות, אולי יש בעיה מנחתית של כל הבישה, קיצור זה לא סתם, כאילו, זה לא סתם, כלומר יש שיטה שזה שמותר להם, אבל יש שיטה שבין זה בעייתי, זה לא פשוט שזה מותר. עכשיו, קריאה של נשים לנשים, תהיה בעיה? לחורד שום בעיה, אבל כמובן מצאנו שיטה אחת מעניינת שהיא פיקנטריה קצת, הקורבן נתנאל על הראש, אתם מכירים? הראש של, על הראש לקורבן נתנאל, מגילה פרק א' הלכה ד' בראש שמה, באות נם, קורבן נתנאל כותב ככה, אין אישה מוציאה נשים רבות ידי חובתן משום דזילה בהומילתה. זה לא יפה, זה זילותה של הדברים שהם קורות, ודבריו הוא, מה זה? נשים, נשים לנשים, זה בעייתי. זה זילות הזילה והומיל, ככה אומר, והדברים שלו הובאו בשער הציון, תף רשפט, סעיף קטן תדבר. עכשיו, אומנם זה בא בשער הציון, אבל המשנה ברורה כותב באופן די פשוט שמה בסעיף קטן זין, שאין בעיה שאישה תוציא את חברתה, ונראה שהוא מזכיר את שער, את הקורבן בשער הציון, אבל הוא לא חושש לו. וזה הגישה הרווחת, הגרשז אוירבך, רב עובדיה, כולם אומרים שבאמת אין בעיה שאישה תוציא אישה אחרת, כאילו הדברים שקורא נתנאל די ניתחו מההלכה. בסדר, אז למה יעשה? נשים עדיף שלא יוצאים גברים, ונשים יכולות להוציא נשים, כמו שעושים הרבה מאוד מקומות, אבל הבעיה היחידה זה נוסח הברכה. יש דיון מה הם יקראו. הרמ"א כותב, מתף רשפטת בעת, שאם נשים מברכות, שיגידו לשמוע מגילה. בסדר? זו הגישה שראינו קודם. בסדר? גישה של בהג, בסדר, שרואים שהרמה פסק אותה, שאומר שיש לאנשים חובה אחרת, לכן יקראו לשמוע מגילה, לכן פסק המשנה ברורה, במקום שמה, אבל רוב הפוסקים סבורים שאישה יכולה לברך כמו גברים על מקרא מגילה, על פרי חדש, הגרא ועוד הרבה אחרונים. למה? א', כי ראינו של הרבה שיטות, הם בכלל חייבות כגברים בכל דבר ועניין, אז זה באמת הברכה שלהם. וגם חוץ מזה, אנחנו מכירים שיטת רבינו תם המפורסמת, שגם אם יש ברכה שאישה לא מחויבת, ארבעת המינים, היא יכולה לברך, יכול לקחת נורגות אשכנזיות. אז גם כאן, גם אם נניח, הן לא חייבות בקריאת מגילה, הן יכולים לקבל על עצמם בקריאת מגילה, ולכן אפשר לברך. כלומר, יש מצב שהן בכלל חייבות כמו כולם, כמו הרמב״ם, וגם אם הן חייבות רק בשמיעה, הן יכולות גם לקרוא באופן עקרוני ולברך על זה, אז ככה מסביר הרבה האחרונים. למעשה מה שמקובל, אם אישה קוראת, אז זה ברור לפחות למה יישא שתברך כמו גברים מקרא מגילה, אבל בגלל שזה ספק ושתרמה וכולי, יש עדיפות שגבר יקרא לנשים, בסדר? ובזה יפתור את הבעיה. אם גבר קורא, ודאי שהוא מקיים את המצווה לקרא מגילה ושהוא יברך, לכן יש עדיפות מסוימת שגבר יקרא לנשים בגלל הספק של הברכות. אבל מעבר לספק של הברכות, אז ראינו שבאופן פשוט אין בעיה חוץ מקורבן נתנאל, וחוץ מזה שבאמת מקובל על המקומות שנשים כן קורות, ומקובל שקורות כן מקרא מגילה. ואני רק אומר שאם יש 10 נשים גם, אז גם בסוף מברכים את הרב מטריבנו, כל הברכה של בסוף. עד כאן דברינו להיום. אז אם מסכם, ראינו בגדול את עניין של זמן הקריאה, דיברנו למה שעובר ממקום למקום, ודיברנו על חיוב נשים מקראת מגילה. כמו שאמרתי, יש כל מיני דברים יותר, כאילו אדם שפסיד מילה אחת, איך הוא משלים, אני מתאר לעצמי שאתם יודעים, ופשוט קיצור, מי שרוצה יכול להשלים את הנקודות האלה. זהו, כל טוב.